שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 377, את המאמר הכנה לסליחות מהו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 377, הכנה לסליחות מהו. ידוע, לכל דבר שרוצים, צריכים להכין את האמצעים להשיג את הדבר. לפי זה, מה האדם צריך להכין בכדי שיקבל סליחות? בגשמיות אנו רואים שאין אדם אומר לשני סליחה, אלא אם כן שעשה לו משהו שעל ידי זה השני נפגע, בכסף או בכבודו או ביסורי הגוף שגרם לו איזה הבלה וכדומה. אז שייך לומר שחברו יבקש ממנו סליחה, שיסלח לו על החטא שעשה לו. וכאן יש להבין שני דברים. א', אם לא עשה לו שום דבר ומבקש ממנו סליחה, השני מסתכל עליו כמו על אדם שאיננו שפוי בדעתו. נצייר לעצמנו, אם אנו רואים אדם הולך ברחוב ואומר לכל אחד סליחה, סליחה, מה היינו אומרים עליו? בטח שהוא משוגע, כי סליחה שייך לומר רק על איזו עבירה. ב', אם אדם עשה לשני הפסד גדול מאוד, והוא מבקש ממנו סליחה, כעל דבר קטן שעשה לו, בטח שלא יקבל את מבוקשו, כי הוא עשה נגדו עבירה גדולה. הוא מבקש ממנו סליחה כאילו הוא עשה דבר קטן. בטח שדבר זה אינו בא בהשבון שיסלח לו. אלא האדם מודד את שיעור הפגיעה שעשה בחברו, בשיעור זה הוא עושה את האמצעים שחברו יסכים לסלוח לו. וזה אנו רואים בסדר הנהגה בגשמיות, איך האדם מתנהג בעניין הסליחה שבין אדם לחברו. ומבין אדם לחברו, אנו צריכים ללמוד אותו סדר בין אדם למקום. זאת אומרת, כשאדם הולך לבקש סליחה מאת השם, שיסלח לו על עוונותיו, גם כן נוהגות בית בחינות הנ"ל. א', שלא שייך לומר סליחה על הלא דבר, רק על מה שפגע בשני. אחרת הוא נראה כאדם בלתי נורמלי, או שמתלוצץ מהשני בזה שהוא מבקש ממנו סליחה. ב', שסדר הביקוש של הסליחה הוא לפי ערך שפגע בשני. אלא זאת, כשאדם בא לבקש מהשם שיסלח לו על מה שהתה כנגדו ופגם בכבודו התברך, אז האדם צריך לחשוב מחשבות בעניין מה שהתה לבורא. היות, אם האדם לא מרגיש שום חטא ומבקש סליחה, הרי כאילו הוא מתלוצץ וצועק ובוכה, הוא מבקש מהבורא סליחה, בו בעת שהוא לא מרגיש בעצמו שפגע משהו בכבוד המלך. והסיבה מה שאין האדם מרגיש את התאב, הוא כמו שאמרו הזל, עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשה לו כהיתר. ומזה נמשכת הסיבה, מה שאין האדם מרגיש את התאב, בזמן שהוא הולך לבקש סליחה מהשם.
אבל איך אני יודע, אני עשיתי עבירה או לא? עשה האדם עבירה, ושנה זאת אומרת, וחזר עליה, נעשה לו כהיתר, יותר מזה לא מרגיש. ופעם ראשונה הרגיש שעושה עבירה או לא.
נמצא לפי הבחנה ב', היינו להבחין בגדלות החטא, יש צורך שהאדם צריך מקודם לתת דין והשבון על גודל הפגם, מה שפגם בכבוד המלך. אחרת לא שייך לומר סליחה, רק שהאדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר שיוכל לתת את הביקוש שימחול לו על עוונותיו כפי מה שהתה, שיהיה משקל שווה.
זאת אומרת, אני חייב להרגיש את המלך וכמה שפגעתי בו, ואז לפי בדיוק מידה אותה מידה אני חייב לבקש סליחה. אם זה פחות, כאילו אני מזלזל במה שפגעתי בו, זאת אומרת, מספיק לו ככה לבקש, כן? קצת. אם זה יותר, זה לא הולך, כן? אבל מה אני פתאום כל כך מצטער? זאת אומרת, חייבת להיות הרגשה של המלך, גם בהמלך, לא מה שנראה לי, אלא מה שפגעתי בו, כן? ואז לפי זה רק בדיוק, בצורה מדויקת, בהתאם לזה, לבקש סליחה, במידה ובצורה שזה מתאים, אז לאותה הפגם ולאותו המלך.
והנה חזל אמרו, שאצל הרשעים נדמה להם החטאים כחוט השערה, ולצדיקים נדמה להם כהר גבוה. ונתעורר את השאלה, הדמיון הזה, מה הוא? היינו, אמרו, נדמה להם, אבל מהו האמת? והעניין הוא, כי בזמן שהאדם לא משים לב למי הוא חטא, ואינו מרגיש את חשיבות וגדלות הבורא, והוא בהסרון אמונה, אז כשמתחיל לחשוב, הלא גם אני יהודי. והיות כעת הוא חודש אלול, ומנהג ישראל הוא בכל הדורות, כיוון שהוא חודש של רחמים, וכל מי שבשם ישראל יכונה, ידוע שעכשיו הוא הזמן לבקש מהשם שימחול על חטאת בית ישראל.
יש עניין של הזמנים, עיתים לטובה, עיתים לרעה, ולכן הכלל שמתנהג לפי הזמן, תנועה ומקום, הוא עושה את החשבון הזה לפי הזמן. חודש אלול בוכים, שם פורים שמחים וכן הלאה. זה בחינת הכלל. בחינת ישראל, שמתכוונים לישר כאל, הם נמצאים למעלה מהזמן, כמו שכתוב. מה זה למעלה מהזמן? שבשבילו, לאדם כזה, ראש שנה יכול להיות בסתיו, באביב, בכל מקום אחר. וככה זה כל המועדים וכל הדברים, שכל אלו הנקודות ההתפתחות, שהם ללא זמן. יכול להיות היום אצלו כראש השנה, ובעוד כמה שעות זה כבר פסח, או ההפך. זאת אומרת, לא הזמן שלנו נקבע, אלא זמן הרוחני. זאת אומרת, מספר פעולות שעשה בתיקון הכלי. אבל בינתיים אנחנו מדברים על העמך, שקשור בזמן.
וגם תוקעין שופר, בכדי שהלב של האדם יכניס לעצמו הרהור תשובה על החטאים. אז האדם מאמין שבטח שגם הוא חטא, וצריך לבקש סליחה מהשם. אבל כמה שיעור של הפגם שפגם בהמלך, הרגשה זו אין בידי האדם להרגיש, אלא כפי שיעור אמונתו בגדלות השם, ובשיעור זה הוא יכול לשער בעצמו גודל הפגם שעשה עם חטאיו.
זאת אומרת, עד כמה שמרגיש את המלך, אז יכול לשער את הפגם.
אלא זאת, כל אלה שהולכים לומר ולבקש סליחה, בלי שום הכנה על מה שהם מבקשים סליחה, אין זה אלא כמו מי שמבקש ממישהו סליחה, אף על פי שהוא עשה נגדו דברים רעים, שעל זה צריכה להיות הרתה אמיתית על מה שהוא עשה, והוא מבקש סליחה כאילו הטה נגדו בדבר של מה בכך.
ככה זה כל העמך, כן? כאילו מרגישים את הבורא ולא מרגישים את הפגם, ובכלל במה הוא הפגם שכל אחד פגע. אלה ההפך, חושבים שאין להם את זה. כאן כשם כתוב אשמנו, בגדנו, כאילו אני האשם בכל כך הרבה חטאים שבעולם, זה לא יכול להיות דבר כזה. את מי הרקתי, את מי, את, מה, הכל גנבתי, הכל, כאילו, זה לא ייתכן. אבל באמת, מה שאנחנו לומדים בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שכל החטאים הקורים בעולם, זה הכל עקב בני ישראל. זאת אומרת, אנחנו גורמים לזה. לפחות רק להבין בצורה סכלתנית, שאנחנו, אם לא מביאים את העולם לתיקון, גורמים כל הקלקול. והקלקולים האלה באמת שהם כתובים בסידור, בסליחות, הם באמת, זה מה שאנחנו גורמים. זה שזה מתבצע על ידי האנשים אחרים, הם סתם ככלים שדרכם זה מתבצע, לא יותר. אבל הגורמים אנחנו. לכן באמת, מה שכתוב בסליחות, הכל נכון. הכל בתוקף כלפינו. כן.
וממילא, אין הדבר של ביקוס סליחה עניין ערך של ממש, כמו שצריך להיות על הת ממש. ובאמור יוצא, שמטרם שהאדם הולך לבקש סליחה, צריך מקודם לתת לעצמו חשבון נפש על עיקר ההת. ואחר כך הוא יכול להסתכל על החטאים שנגרמו על ידי עיקר ההת. ואדם צריך לדעת שעיקר ההת במה שהאדם פוגם, שמסיבה זו נמשכו כל ההטעים, הוא שאין האדם משתדל שיהיה לו אמונה בקביעות. ורק אם יש לו אמונה הלכית, כבר הוא מסתפק בזה. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לתעס, שאם היה לו אמונה בקביעות, אמונה הזו לא הייתה נותנת לו להטו. זאת אומרת, שהוא מבקש סליחה מהשם, היות שהוא רואה הסיבה האמיתית לכל ההטעים, היא בזה שחסרה לו אמונה בקביעות.
זאת אומרת, אין לו הרגשת השם. הרגשת הבורא איננה, ולכן לא מסוגל להחזיק את עצמו במצב הנכון.
אלא זאת, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. היינו שתהיה לו האפשרות שתמיד יהיה נקבע בליבו את האמונה. וממילא הוא לא יבוא לעשות הטעים ולפגוע בכבוד השם. היות, כיוון שאין לו הרגשה בגדלות השם, ומשום
שנקראת אמונה,
ומשום שאין הוא יודע איך להעריך את הכבוד שמיים ולא לפגוע בו. אלא זאת, הוא מבקש סליחה מהשם, שיעזור לו, שייתן לו כוח לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים למעלה מהדעת. היינו, שיהיה לו כוח התגברות ולהתחזק באמונת השם. וידע איך להתנהג בין אדם למקום עם קצת תראת הכבוד.
שאלות עד כאן? יופי. טוב. מה יודע?
למה לא מספיק לאדם שהוא מבקר שיש לו חטא והוא מסתער על זה?
מאיפה אתה יודע אם יש לך חטא?
נו, בוא נגיד, נסיתי פעולה שהמשכתי את המאור. כמו שאנחנו אומרים, או כלפי החיבור בקבוצה. גיליתי משהו שיש לי, לא תמיד יש לי...
זאת אומרת, שהבורא גילה לך, תמורת ההגיעה שלך, במה חטאת כנגדו?
הפרש, כן, נו, נבדל פה.
מה זה הפרש? מה הפער? במה?
בתכונות, ברצונות, בכיוון, בנטיות. לא משנה.
נו, הלאה.
השאלה, בשביל מה צריך עוד פעולה?
סליחה?
כן, למי צריכה?
זאת אומרת, אתה שואל ככה, מזה שאני רואה שאני נמצא בחטא. זאת אומרת, בחטא, מה זה בחטא? שאני... אם אני נמצא בתכונות הפוכות מהבורא ועכשיו זה נגלה, זה נקרא חטא או לא?
לא כל כך.
לא, לא שלא כל כך. לא, כי זה הטבע שהבורא ברא, כן? אז מה זה נקרא חטא?
חטא ש... לא צרפתי את זה לכוח האחד.
זאת אומרת שלא תיקנתי את זה על ידי משהו. שהיה עליי משהו לעשות ולא עשיתי. אם זה לפני שהיה עליי משהו לעשות, אז זה לא נקרא חטא. אני עוד לא עשיתי כלום. הבורא ברא את היצרה, אני עדיין לא עשיתי עמו כלום. נגיד שזה נגלה שאני נמצא בגילוי הרע, ואני צריך לתקן, ועשיתי פעולה. או לא עשיתי פעולה. אם לא עשיתי פעולת התיקון, יכול להיות שזה נקרא חטא, כן? אם לא עשיתי פעמיים, נעשה כיתר, כן?
לא הצלחתי לעשות, או בכלל לא עשיתי. שכחתי על זה.
טוב, זה בפנים. כן, זה... ביקשתי, לא ביקשתי, קיבלתי כוח, לא, כן, זה... נו, אז על זה אני, על זה אני מבקש. כן. זה היה חטאים, כן?
אז סליחה...
לא שהבורא עשה יצר הרע. כן? אלא שאני לא משתדל לתקן אותו.
אז למה סליחה? כאילו סליחה.
לא. יש לי בחירה חופשית, פעולה חופשית, יחידה שאני יכול לעשות... ועל ידי לתקן את החטא, וכלפיה אני מודד, האם אני ממשתי את כל האפשרויות שנתנו לי או לא. הבורא נתן לי עכשיו אפשרות לעשות פעולה. כן, נגיד להרים 20 קילו. כן. אני לא עשיתי. או עשיתי רבע מזה. אז זה נקרא חטא. עליי. כן. לא על האדם הראשון, אלא עליי. זאת אומרת, חטא שנובע מחוסר התיקון שהייתי צריך לגרום. אז כל הדברים האלה צריכים להתגלות.
אז אדם מבקש תיקון, כוח לעשות תיקון.
כן.
מה שייך לסליחה? זה אותו דבר?
הסליחה שלא השתמשתי נכון באותה הזדמנות שניתנה לי כדי לתקן.
אז יש סליחה ואחר כך עוד בקשה לכוח, וזה אותו דבר, סליחה.
סליחה, זה מין חרטה שאני לא מגיע אליה סתם ככה. אני צריך כאן לעבוד כדי להגיע לסליחה. ישנה קבוצה, התקללות, גילוי הכלי שצריכים לתקן אותו, גילוי האור שצריך לבוא ולתקן את הכלי. זה הכל עבודה וחיבור, בבניין.
אז כאילו זה בחלק, סליחה, אדם רואה שיש משהו בו שהוא בעצמו לא עשה. זה לא שייך לבורא, הסליחה הזאת, זה לא שייך.
אני נמצא בפעולת החיבור שנקרא סליחות. זה מניין, מגיע, מתחברים אנשים, מגיעים לחיבור ביניהם, ורואים עד כמה שהם פספסתם, נגיד, נו, כן, עד כמה שמתגלה דבר מיוחד בחיבור שלהם, שהיה אפשרות לעשות ולא עשו, כן? וכך כל אחד ואחד כלפי החברים שלו, הוא מרגיש עד כמה שהוא היה יכול לעזור להם, לתמוך, לקשור אותם, להשתתף בהם, ולא עשה. אז כל אחד מגלה את החטא שלו. כלפי הבחירה החופשית. בחירה החופשית זה בהתקללות, בחיבור, בסביבה. אין יותר מזה. הבורא לא יכול לשאול אותך על חטא אדם הראשון. לא. אלא עד כמה שהוא נתן לך הזדמנויות לתקן את החטא, ולא עשית. זה החטא שלך. החטא שלך כלפי החוסר תיקון, שלא ממשת אותו. עכשיו, אם אתה מבין ומתחרט ועושה, יפה. אם אתה מבין ולא מבקש כוחות לתקן, לא משתתף בחברה, נותנים לך עוד הפעם, עשה ושנה, זאת אומרת שפעם שנייה אפילו אתה לא הצלחת, לא שמת לב, מכל מיני סיבות, לממש מהגילוי שהבורא עושה לך את התיקון, נעשה כתר, כבר עוזבים אותך.
אז בלי פעולת הסליחה אין לאדם אפשרות לבקש.
סליחה קורה בכל יום, כל כמה פעמים בדרך. אין מדרגה שאין שם ראש השנה וסליחה וסליחות ופורים ופסח וכל דבר. כל מדרגה זה כשנה. לא. אתה לא יכול לתקן שום דבר לפני שאין לך סליחה, סליחות. סליחות זה גילוי המקום החייב לתיקון. רק יש פגמים שמתגלים ואנחנו עושים תיקונים, ויש פגמים שמתגלים שאנחנו לא עשינו עליהם תיקונים. אז פגמים שלא עשינו עליהם תיקונים, הם נקראים סליחות, מצב הסליחות. לא פעם ראשונה שאתה מגלה איזה שרה זה נקרא סליחות, לא? אלה מה שמתגלה על זה, התוצאה מזה, המקדם, אני לא יודע איך להגיד.
לא מספיק גילוי, צריך עוד משהו להתחרט, להצטרף, כן?
גילוי זה רק הזדמנות. הבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואומר, קח לך. לא לקחת. כן? אחר כך מרים לך שלא השתמשת בהזדמנות, כאן זה מקום הסליחה.
מה אני צריך לעשות בזה?
עוד
פעם בחירה יש לי.
כן, ודאי, לעשות אותו דבר. חיבור. כבר עם הכלי שלך הוא יותר עמוק. אי אפשר בלי זה. אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, על כל פעולה אתה כאילו צדיק, מצדיק את עצמך, ואחר כך אתה מגלה את החטא, ואחר כך אתה מבקש סליחה, וזאת אומרת, הפעולות האלה הן הכרחיות. זה לא שיש כאלו שלא צריך, לא צריכים סליחה. זה מין שרשרת האירועים שאנחנו צריכים לעבור. נו, הלאה. יש משהו לעניין זה ממש? נו.
עובדיה מקריית גת שואל, אם הבורא מגלה לי חטא ויש לי צער על זה, האם הצער עצמו הוא תפילה לשינוי, לתיקון?
לא, מצטער. אז מה? הוא מצטער מזה? שעכשיו מרגיש את עצמו במצב לא נוח. על זה יש לו צער. צער האמיתי זה שהוא הולך ומתקן את זה בשורשו. כן.
שלומי מנהריה שואל, אם רק תפילת רבים נענית, האם גם סליחה מתקבלת על ידי הרבים?
בלבד, במניין, ודאי. שום דבר, אין תפילת יחיד. אפילו שנקרא יחיד, זה בכל זאת בחיבור. כי אין לנו יותר מה לתקן חוץ מחיבור. כן?
יובל מיוקנעם שואל, האם החטא הוא גילוי שהבורא מגלה לי עבור היגיעה שעשיתי, או גילוי עבור היגיעה שיכולתי לעשות ולא עשיתי?
שיכולתי לעשות ולא עשיתי. זה נקרא חטא. אחרת מה זה, למה אני, במה חטאתי? הכלי שבור זה לא עליי. עליי לתקן אותו. ממה אתה למעלה? כן.
נראה כאילו שחטא, לפחות מה שאני מכיר, שאני עשיתי משהו שהיה אסור לי לעשות. מה זה פעולה כזאת, אם יש כזה דבר?
חטא זאת הפעולה שהייתי צריך לבצע, פעולת התיקון, ולא עשיתי. זהו. אז זה כאילו הרקתי, כאילו גנבתי, כאילו ככה, כן? כי לא עשיתי את זה. כל החטאים הם כבר מוכנים מראש. האדם הראשון הוא גנב, הוא רוצח, והוא הכל. כן?
לא כל כך מובן, יש הבדל בין משהו שהייתי יכול לעשות ולא עשיתי.
אתה נכלל בתוך המצב שנקרא גנב, שנקרא רוצח. נכלל במצב הזה. לא שאתה עושה את זה. ככה זה ברוחניות. מה, אתם לא מרגישים שאתם מגלים איזה מצבים? אז המצב הזה, אתה גרמת, אין לך לזה הרגשה. זה נגלה לך שאתה נכנס לכזה המצב. כל הרע הוכן מראש. כל העבודה שלנו זה לתקן אותו בלבד, ולא לעשות רע. והעבירות שלנו זה נקרא שאנחנו כלפי הבורא, שנתן לו הזדמנות לתקן את הכל הרע שהוא ברע, אין? על ידי תורת אבלין. אנחנו לא מבצעים. זה הסליחות שלנו. אנחנו צריכים לשנות את הראש שלנו. דעת תורה הפוכה מדעת בלביתם. זה לא כמו שבעולם שלנו. אנחנו לא עושים את הרע, אנחנו בכלל לא עושים כלום, חוץ מהסכמה לתקן. שהבורא מביא אותנו ואומר ככה תעשה וככה תעשה וככה תעשה, ואנחנו כמו תינוקות צריכים לעשות. כן.
איפה נכנס בכל העניין הזה עניין השגחה פרטית?
אני לא יודע. אני לא רוצה לבלבל את כולם. אתם חכמים מדי, נמשיך. בבקשה.
אנחנו נמצאים בעמוד 370 ושמונה תורבית פסקה ראשונה. זאת אומרת, כשהאדם ייתן השבון לעצמו, אז הוא יראה שרק דבר אחד הסר לו. היינו, לעשות השבון נפש. מה ההבדל בין יהודי לנוכרי? אשר עבור זה אנו עושים ברכה בכל יום, ברוך אתה השם שלא עשני גוי.
זאת אומרת שאני צריך להגיע למצב שאני משתוקק לאיכות, לכן הזה אני אקרא יהודי ולא יהיה בדרגת הגוי, שזה אינדיבידואליסטי, כן? אגואיסטי.
ואין האדם נותן תשומת לב במה שאומר שלא עשה ניגוי. היינו שהוא לא מסתכל על עצמו במה הוא ישראל ולא גוי. שצריכים לדעת, כעיקר ההבהן הוא באמונה, שישראל מאמין בהשם והגוי אין לו אמונה בהשם.
שיש כוח באדם שעוזר לו להיות מחובר עם אחרים, ולכן נקרא יהודי, ולכן מכוון את עצמו לגילוי הכוח הכללי של הנתינה, האהבה, שנקרא ישר כל, ויכול להיות שעדיין לא, אז נקרא גוי. זאת אומרת, חי בתוך האגו שלו.
ולאחר שכבר יודע את ההבהן הזה, הוא צריך לבדוק עצמו מהו שיעורו באמונת השם. היינו כנ"ל בהקדמה לתעס, עד כמה הוא מוכן לוותר לטובת אמונתו בהשם. ואז תהיה לו היכולת לראות את האמת, שפירושו אם הוא מוכן לעשות מעשים אך ורק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. או רק בשיעורים קטנים הוא מוכן לעשות לשם שמיים. היינו שחס ושלום לא יפגום באהבה עצמית. אחרת אין בכוחו לעשות שום דבר.
נו, אין דבר כזה שהוא במשהו מוותר על עצמו ועושה למען השם ובמשהו לא. אין מקצת ברוחניות. למה שמתגלה לו הכלי, הוא חייב להיות ב-100% בעל מנת להשפיע. לא חשוב איזה כלי שמתגלה. אחרת זה, המצב הזה הוא לא רוחני. הכלי אפילו הכי קטן, או גדול יותר ועוד יותר, חייב על כל הכלי לעשות חשבון כולו במסירות נפש. להתעתה, מה שמתגלה.
נמצא לפי זה שאז הוא המקום שיכול לראות האמת, את שיעורו האמיתי באמונת השם. ומזה הוא יכול לראות כל ההטעים הנובעים הוא רק מסיבה זו. ועל ידי זה הוא יקבל הכנה והכשרה בזמן שהולך לבקש מהשם שיסלח לו על עוונותיו. אז יוכל לשער את שיעורו האמיתי של הפגם, היינו במה שהוא פגם בכבודו של המלך, וידע מה לבקש מהשם, היינו על איזה הטעים שהטה, והוא צריך לתקן אותם בכדי שלא יחטא עוד הפעם.
זאת אומרת שנתנו לו עכשיו הזדמנות לעשות משהו, לא עשה, נותנים לו עכשיו להבין למה שלא עשה, ותמיד זה כך. אין צדיק בארץ, זאת אומרת, אין דבר כזה שאדם יהיה צדיק, שיכול לעשות פעולת תיקון מיד, אין? אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אשר עשה תיקון, ולא שירגיש את עצמו שהזניח את זה, לא שם לב, זלזל במשהו, ורק אחרי זה הוא יכול להבין איפה הוא נמצא. בלי הרגשת הרע מפעולה שלו, מיחס שלו לעניין, לא יכול לתקן. זאת אומרת, הוא מתקן לא את הפגם של אדם הראשון, הוא מתקן את היחס שלו להפגם. שומעים? זה העניין. אין. הוא מבקש סליחה, זאת אומרת, כלי שהוא מכין, אין. הצער הזה, על זה שהוא לא יתייחס נכון. שהבורא מציג לו כל מיני מצבים מקולקלים, כאילו מקולקלים, אבל כך מציג אותם כלפי האדם. והאדם מסכים איתם. לא יכול לשים לב פעם ראשונה מהם, אלא רק פעם שנייה שמגיע לו. כי פעם ראשונה זה נקרא שמלמעלה בא אליו. ופעם שנייה, אז הוא מכיר שזה נמצא בו בכלי שלו. זה עניין של האור קודם לכלי, או כלי קודם לאור. אנחנו למדנו כמה פעמים דברים כאלה. נדבר על זה עוד בחגים. גילוי הכלי הוא לא יכול להיות בפעם אחת.
ובאמור נבין מה שכתוב בפרשת ניצבים. כי המצווה הזו, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ולשון כי המצווה הזאת, לאיזה מצווה הוא מתכוון? וכמו כן יש להבין מהו הפירוש לא נפלטי ממך. והעניין הוא כנל, שעיקר המצווה היא מצוות אמונה. היינו להאמין בהשם.
או יותר נכון, לבקש של אמונה. כי אמונה זה כבר תוצאה, כן, מגילוי הבורא, שנותן לנו כוח להיות למעלה מהאגו, למעלה מהדעת, כן, אלא לבקש על זה.
ואחר כך יכולים לקיים מצוותיו. ובמצוות האמונה, כאן באים כל המקטרגים וכל ההפרעות. והגוף מתחיל להקשות הרבה קושיות, בין שהגוף בעצמו שואל, וכמו כן מה שהגוף שומע שאלות על האמונה מאנשים אחרים. והם באים לאדם, בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כשור לעול וחמור למסע. היינו הכל למעלה מהדעת. פתאום נעשה הגוף פיקח, הוא מתחיל לחקור הקירות ושאלות מי ומה, ובשום אופן לא נותן לו לקבל עליו את מצוות האמונה. והקושיות של הגוף הן כל כך חזקות, עד שאין האדם מסוגל לתת לו תירוצים על שאלותיו.
אז אנחנו מבינים מה זה נקרא גוף. כל מה שמתנגד ללכת למעלה מהאגו, זה נקרא גוף. אז אדם מתחיל לגלות מתוך ערפל מה זה נקרא גוף שלו. לפני זה יש לו בהמה, סתם חי, בשר. ועכשיו שמתחיל להרגיש כל מיני הבחנות שהם כנגד האמונה, אז מגלה את גופו.
ואז בא האדם במבוכה שאין לו כוח להתגבר על טענותיו הצודקות לפי השכל שהוא שואל. והשאלות של הגוף הוא ממש פלא. על זה בא הכתוב ואומר לנו, כי המצווה הזאת, היינו מצוות אמונה, לא נפלטי ממך. היינו שאין אתה צריך לתת תשובות לגוף על שאלותיו, מה שהוא שואל תוך הדעת, כי מצוות האמונה היא דווקא נבנית על למעלה מהשכל.
זאת אומרת, לא, אנחנו לא מסוגלים לממש את המצווה הזאת. אלה מגיע מאור ומביא לנו את היכולת הזאת. להיות למעלה מהטבע שלנו, מהשכל שלנו.
היינו שאין השכל החיצוני שניתן לאדם יכול להשיגה. ועל כן אין אתה צריך לתת לו תשובות על השאלות הפלאות שלו. כי האדם צריך להאמין שכל השאלות, מה שהגוף שואל, איננו באות בכדי שתתרץ אותם. אלא להפך. השאלות האלו באו לאדם בכדי שיהיה לו מקום להאמין בלמעלה מהדעת. אחרת, אם הגוף היה מבין עם השכל שלו את זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, היה זה בתוך הדעת, והיה נקרא זה ידיעה ולא אמונה. כי דווקא במקום שאין שכל האדם מגיע להשיג, שם, אם עושה משהו, הרי זה רק על בסיס אמונה. ובאמור יוצא שאין האדם צריך להיות בעל כישרון גדול בכדי שתהיה לו היכולת לענות להגוף על שאלותיו. כי כל התשובות הוא למעלה מהדעת, הנקרא אמונה. וזה נקרא כי לא בשמיים היא ולא מעבר לים שצריכים לעשות תחבולות גדולות, אלא בתכלית הפשיטות. וזה נקרא בפיך ובלבבך לעשותו. היינו רק רצון שיהיה בלב יכולים להתגבר.
טוב, התגברות הזאת זה... צריכים להיות להתגברות הזאת שתי תנאים. תמיכה מהסביבה ובורא. אז אדם יכול בעזרתם להתגבר. אין לאדם כוח, הוא לא יכול להתגבר על ידי הבורא בלבד, לא יכול להתגבר על ידי הסביבה בלבד, חייבים להיות שניים. זאת אומרת, תמיד בשלושת בן אדם, סביבה ובורא, נמצא כל המצב הפנימי הרוחני של האדם.
אבל העניין שלמעלה מהדעת צריך ביאור. היות שיש שם להבהין הרבה הבהנות. ואבי ומורי זצ"ל אמר שלמעלה מהדעת נקרא שהאדם צריך לצייר לעצמו איך הוא היה מקיים תורה ומצוות, באם הדעת שלו היה מחייב אותו שכדאי לעסוק בתורה ומצוות. דהיינו, אילו הוא היה מרגיש את הטעם של כל מצווה ומצווה, את הטעם שיש בה. כי האדם צריך להאמין, כי כמו שיש בתענוגים גשמיים, למשל בתענוגים של אכילה או שתייה או כבוד וכדומה, שאנו רואים שבכל דבר יש טעם אחר. כמו כן אנו צריכים להאמין, שיש בכל מצווה ומצווה טעם מיוחד. ולפי זה, אם הוא היה תואם את שינוי הטעמים בעת התעסקותו בתורה ומצוות, איזה התלהבות והיות היה מרגיש בעת עבודתו. כי הדעת היה מחייבתו שיעשה לעצמו תמונה בעבודה מה שמתאים לעובד השם. והיה מסתכל על כל הדברים שהיו רוצים להפריע אותו מעבודתו, שהיו דומים בעיניו כקליפת השום, שאין כדאי להסתכל עליהם. ולפי הציור הנעל שהוא מצייר לעצמו בתוך הדעת, אותו צורה הוא צריך לעשות למעלה מהדעת. היינו, שהגם שאין לו שום הרגשה שיהיה משהו שהדעת יחייבו, ומכל מקום הוא עובד בדיוק כאילו היה לו דעת חזקה והרגשה חזקה. ובזמן שהוא עושה כך, זה נקרא שהוא עובד למעלה מהדעת. אולם, כל זמן שהוא מרגיש שאילו היה לו דעת, היה עובד השם ביתר השק ויותר התמדה, נמצא שהוא עובד עדיין בתוך הדעת. היות שיש עדיין הפרש בין דעת ולמעלה מהדעת. ודווקא בזמן שאין לו הפרש, זה נקרא למעלה מהדעת.
טוב. זה אולי כדאי לנו את זה לשאול. ולפי ציור הנעל שהוא מצייר לעצמו בתוך הדעת, אותה צורה הוא צריך לעשות למעלה מהדעת. היינו, שאגם שאין לו שום הרגשה שיהיה משהו שהדעת יחייבו, ומכל מקום הוא עובד בדיוק כאילו היה לו דעת חזקה והרגשה חזקה. ובזמן שהוא עושה כך, זה נקרא שהוא עובד למעלה מהדעת. אולם, כל זמן שהוא מרגיש שאילו היה לו דעת, היה עובד את השם ביתר חשק ויתר התמדה, נמצא שהוא עובד עדיין בתוך הדעת. היות שיש עדיין הפרש בין דעת ולמעלה מהדעת. ודווקא בזמן שאין לו הפרש, זה נקרא למעלה מהדעת. אז למצב הזה צריכים להגיע. זאת אומרת שאדם בהתאם לכמה שהוא מפתח את עצמו בגדלות הבורא, בקבלת המאור המחזיר למוטב, בכלים שנותנים לו אפשרות להיות למעלה מהדעת, בזמן הזה, במצבים האלו, גם במקביל לזה, מתפתח בו דעת. מתפתח לו בו דעת. לכן מי שהולך למעלה מהדעת נעשה יותר פיקח. ומי שלא הולך למעלה מהדעת בסופו של דבר נכנס לשטויות, להרגלים, לפילוסופיות, לכל מיני דברים. יש לו פחות דעת. זה ההבדל. ממש מגמות הפוכות. מי שמשתוקק להיות באמונה, ומי שעל ידי, דווקא על ידי השגת האמונה, יש לו דעת יותר. נו, שאלות. אני רואה ככה... נו.
אז אם ככה, אז מה זה מצווה? מצווה זה לעשות תיקון?
ציווי. מה זה ציווי? איזה ציווי יש עליך? ציווי יכול להיות רק איפה יכול להיות? באיזה מקום? באיזה תנאים?
אחרי שכבר...
בבחירה חופשית.
אוקיי.
כן? מה היא הבחירה החופשית?
סביבה.
לא סביבה. חיבור. אוקיי. חיבור. הבחירה היא רק כלפי החיבור. כן? שוב, לסדר את גופו עד האדם הראשון, כן? זאת אומרת, כל הרצונות, ללקט אותם יחד, שהבורא יוכל בהם להתגלות. נו?
ואם ככה, אז מה ההבדל בין תיקון לבין סליחה? מה הקשר? מה הסדר? אני לא...
אי אפשר לעשות שום תיקון ללא סליחה. סליחה זה השלב לפני התיקון. שאם אתה לא מגלה את הקלקול במידה שאתה רואה כמה שזה נמצא לפניך ואתה לא תיקנת את זה ועכשיו כן, כי פעם ראשונה זה קורה מלמעלה, פעם שנייה זה אתה רואה שאתה לא עשית, אז נגלה לך מה בדיוק אתה צריך לעשות.
והאם יש הבדל בין חטא לעבירה? שני המונחים האלה, המושגים האלה?
תלוי איפה, איך שכתוב. חטא, תלוי איפה כתוב.
בפעם הראשונה שקורה משהו, ואני עושה אותו...
אני לא, אני אמרתי לך, אני לא הולך להגדרות של חטא ועבירה, האם זה כן או לא. יש הבדלים. כן.
אמרת לפני שבשביל להתגבר למעלה מהדעת צריך סביבה והבורא.
כל פעולה רוחנית דורשת שיתוף של שלושת השותפים. אני, סביבה, בורא. כן.
אתה יכול לבאר מה זה בכלל להתגברות בכל העניין של הסליחות וזה? מה זה להתגבר בכלל? למעלה מהדעת.
להתגבר זה נקרא שאני מצרף את עצמי בכוח, בכל מיני אמצעים גשמיים, זאת אומרת שנמצאים ברשותי, לסביבה. ואז שאני נכלל שם בכל הכוחות שלי, אני מתחיל להגיע למצב של בקשה שאני מבקש מהבורא לחבר אותי אליהם כדי לחזק אותם, לדאוג אליהם, לראות אותם ככלי העיקר שאני מבקש שיהיו מחוברים והבורא יתגלה בהם, מפני שבזה יהיה לו נחת רוח. זו העבודה שלי. ואני, אני לא אכפת לי להיות בתוך הכלי הזה, מחוץ לכלי הזה. אמנם שיתפלל, מתפלל בעד חברו זוכה תחילה, אני לא, זה לא חשוב. אני לא על זה רוצה לבקש. זאת הפעולה שלנו היחידה שמביאה תיקון.
הפעולה הפיזית זה הנקודה של התגברות?
אני לא יודע פיזית, נפשית, פסיכולוגית, אני לא יודע מה זה.
כאילו מה אני שואל, אני זורם בזרמי חיים רגילים, או שאני נכנס לקבוצה נגיד, וזורם בקבוצה שכבר משפיעה עליי?
אני לא יודע איפה אתה זורם. אני באמת, אני אמרתי את הכל, מה אתה, מה יש כאן לפרט?
תודה.
כן.
הרב, tu as dit que, j'ai entendu qu'une action de correction, c'est quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Un péché, c'est quelque chose que je, une action de correction que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Okay. Okay. An action of correction that I could do and I didn't do it, it is a sin.
אם היה לי הזדמנות לתקן ולא עשיתי, אז זה חטא.
כן.
So my question is,
יש לא סתם כתוב חטא אדם הראשון, ואחר כך כשמגיע לי לתקן חלק ממנו, אז אני מרגיש חטא שלו, ופעם שנייה שאני מגלה, כמו שאנחנו מגלים משך השנה מה שעשינו, כן? לא. זה נקרא שאני כבר מגלה את החטא שלי, לא של חטא אדם הראשון, אלא חטא שלי. No. נגיד, מישהו הרג את מישהו. הרג מישהו, בסדר. ראיתי את זה, בסדר. או שמעתי על זה. אני צריך עכשיו לגלות שאני הייתי, שאני גרמתי לזה. אחרי שאני גרמתי לזה, מה עליי לעשות? חרטה, תיקונים, כל מיני דברים, כן או לא? אם אני לא עשיתי חרטה ותיקונים, אז על זה אני מבקש תשובה. יש פה כמה שלבים של הכרת הרע. כן.
Prenons quelque chose de plus simple. J'aurais pu faire quelque chose let's take something simple. I could do something for the friends, for the group. I didn't do it.
בוא נגיד משהו פשוט. יכלתי לעשות משהו עבור החברים, עבור הקבוצה, ולא עשיתי.
And I saw that, and it's later that I saw that maybe I didn't do it.
ויותר מאוחר גיליתי שהייתי יכול לעשות את זה.
So is it considered that it's a sin?
זה נחשב חטא?
זה תלוי איך אתה מרגיש. אם מה בכך, אז מה בכך, אז זה לא חטא. כלפי אדם מדובר.
But in the same time, you all the time tell us that when an action is finished, I should not look at the action. This is what I heard, that it's the creator who did it, and not מלבדו, there is only one force.
אבל אתה אומר לנו שהפעולה עברה כבר, אז לא להתחרט, אז אין עוד מלבדו, זה כוח אחד שהוא עשה את הכל.
So how do I bring the
זה אני מדבר על פעולות שמתגלות. אבל האם נגלה לך שאתה גרמת לזה, שאתה שבעצם אתה עשית את זה? או לא? זאת אומרת, חטא זה נקרא שאדם מרגיש שהוא חטא.
And how do I do the difference between this feeling that you are talking about and when sometimes my ego comes to strike me and tell me that I'm a bad guy, I'm the one the bad one.
איך להבדיל בין ההרגשה הזאת שעכשיו תיארת לבין זה שהאגו בא ואומר לי אתה איש הרע בכל הדבר?
האגו אומר לך שאתה איש הרע? זה עדיין נמצא בבלבול הכל. תתחיל מהסוף, מהרגשה שאני אשם, אז יכולה לבוא חרטה, וההרגשה כזאת היא באה לאנשים, באה לנו, שאני כאילו גורם, שאני לא עשיתי טוב. יש לך הרבה כאלו מחשבות, הרבה כאלו זיכרונות שעולים לך בראש מדברים שעשית בעבר רע. אבל זה קורה. זהו. וכאן זה עדיין אין, אבל מתוך זה לאט לאט תגיע לבירור. מה זה בדיוק החטא שלך? למה לך מגלים את זה? איך אתה צריך להגיב? הבירור הראשון הוא שאני לא רוצה לשייך את זה לעצמי. זאת אומרת, אני צריך להתייחס לזה שבורא על ידי זה נותן לי הזדמנות לתקן את המצב על ידי החיבור. שום תיקון אנחנו לא יכולים לעשות אלא על ידי החיבור. הכל החטאים מתגלים. בשבירת האדם הראשון נגלה הכל. אין חדש תחת השם, שום דבר. רק התיקונים שלנו. ואותם אנחנו צריכים לבצע רק בחיבור בינינו. תנסו להתרכז על זה, כי אתם נופלים לפסיכולוגיה כל פעם. וזה לא טוב. אני לא רוצה ברמה הזאת לברר. דברים הפשוטים ביותר, שאחר כך יתגלה לכם מתוך ניסיון, מתוך הפנימיות. מה שמתגלה, לא חשוב מה. אני יכול לתקן רק בחיבור. זהו. עכשיו, אם זה מתגלה ועדיין זה לא חרטה שלי, חיבור. אם זה כבר על ידי ההרגשה שזה אני גרמתי בחיבור, לא חשוב מה, זה יכול להיות לא יודע מה. עשיתי צער לדודה שלי, לא חשוב לי מה. חיבור. זהו. לא חשוב במה, זה בכלל לא... אני אפילו לא צריך לברר ולחטט בתוך החטאים עצמם, להתעמק בהם, לא צריכים. על ידי החיבור תוקן הכל. זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. זהו. ורק מזה שאתה מתקן לאט לאט, אז מזה בא לך הידיעה מה, מה, מה עומק החטא וגובה תיקון, זה יבוא. טוב, נעבור למה אנחנו אומרים? לחלק ו'.
נעבור לחלק הבא של השיעור.